שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
לעשות הדלקת נר יחד עם הברכות, שלוש ברכות נעשה ביחד, וקצת כמה אתיקה לחג, קצת כללים למי שירצה לדעת מה לעשות איתו, מה עושים בו, מה לא עושים בו. אחרי זה נעבור לסיפורי ניסים. הנרות מספרים. זה מנהג לשבת מול הנרות האלה לפחות כחצי שעה ולספר מאירועי החג ובכלל על ניסים, להכיר בנס. כשמכירים בנס, מה יכול להיות נס? תן לכם דוגמה. היום הייתה לי פגישה פה בארבע וחצי בשמיים. תמיד אני מסדר איתם שיש פה מישהי, והבנתי מהם שגם כן תהיה מישהי. אבל כשהתקשר אליי הבן אדם שבא לייעוץ ואמר לי, אייל, לאן אני ממשיך? סגורה הדלת. אמרתי לעצמי, רגע, יכול להיות שאין שם אף אחד? את זה הבנתי מתי? שאני 2 דקות מאזור שמיים. ירדתי מהרכבת, הגעתי לתחנת האוטובוס, 15 דקות איחור של האוטובוס בזמנים שלו, אני צריך להגיע לפגישה. זה קצת עשה לי אופי כזה. אבל כשהגעתי, ראיתי מטפחת נכנסת לשמיים, זו הייתה הפקידה. היא הגיעה 1.5 דקות אחרי החבר'ה שהמתינו, ואני ראיתי אותה בדיוק נכנסת, ובדיוק כשהגעתי נפתחה הדלת של שמיים. ככה שלא הייתי צריך לחכות. מה הנס? אני אגיד לכם מה הנס. שלחכות לאוטובוס היה יותר קל אם הייתי בא מחוץ לדלת ומחכה. איזה יופי, היא הגיעה בדיוק איתי. עצרתי לרגע והערכתי את הרגע. עצרתי לרגע והתבוננתי ברגע. ככל שהתבוננתי בו, ראיתי יותר את הצירוף מקרים המדהים הזה. קדוש ברוך הוא מכיר את האופי שלי. אם הייתי צריך להגיע לפה והדלת סגורה, הייתי נלחץ יותר מדי. הוא לא נתן לי להילחץ. הוא אמר, יאללה, אתה ממתין במקום שיהיה לך הרבה יותר קל להמתין בו. יעמוד עכשיו על פי שכתוב בתורה, ישנם 4 סוגי בהמות. חמור, שור, עז וכבשה. אלה 4 תצורות של הנפש הבהמית, של הקליפה בתוכנו, 4 תצורות לקבלת מידע ותרגומו באופן אחר. השור מתנגח. החמור, גם כשאתה מספר עוד דברים ילבים, או בגדיל, עוד מקרה. הוא אומר לך, עומר, מחרר אותך. זה פזורה ישראל. שמע, אני לא יודע מי אמר שחייבים לחשוב ככה, אולי אפשר לחשוב גם אחרת, אולי גם ככה, אולי גם ככה. זה פזורה. זה, אין לו עמוד שדרה, אומרים, רך. עז, מסתכל עליך בעיניים, לא בגדיל. מה אתה מצפה? זה הקדוש ברוך הוא. מה, אתה מצפה שהוא לא יעשה לך ניסים?
יו, אתם שומעים את הקולות?
Do you hear the voices? Do you hear the voices? חג החנוכה זה להאיר. ואיך מאירים? מדליקים את החנוכיה דווקא בשמן. אז נחזור. מה זה ניסים? נספר סיפורי ניסים שהתחילו עוד לפני פח השמן. כולם חוגגים פח השמן. חג החנוכה, מדוע אנחנו חוגגים אותו? 3 סיבות מרכזיות. חנוכה, חנו בחפי, המלחמה הסתיימה בחפי בכסלב. חנוכה, חנו חפי. חנוכה מלשון חנוכת המזבח. סיימו לאחר 8 ימים מחף בית אדר עד לאלף בניסן, סיימו לחנוך את מזבח, חנוכת המזבח, חנוכת המשכן, ונס פח השמן. אני אספר סיפורים, ניסים שקרו טיפה לעוד לפני, לאחר שנעשה הדלקה. מה קורה בכלליות בחג החנוכה? אנחנו מדליקים כל ערב עם השקיעה, חנוכיה. עם השקיעה ואחרי זה יוצאים לערבית. מדליקים עם השקיעה את החנוכיה, מתחילים נר ראשון ומוסיפים כל פעם, הנר נמצא מימין לשמש. תסתכלו, אתם רואים על החנוכיה, מימין לשמש ועולים בהדרגה. מה, זה לא כמו בית שמאי, שאמר מדליקים 8 נרות וכל יום יורדים. אלא אנחנו הולכים לפי בית הלל. כי בגלות אנחנו צריכים להבין מזה שכל יום צריך להוסיף באור. איך מוסיפים באור ואיך האור בא לידי ביטוי בתודעה שלנו, על זה אנחנו מדברים היום אחרי הניסים. המגמה שלנו זה לגעת בשני דברים מאוד מרכזיים. מה הייתה כוונתם של היוונים הפנימית במאבק מול התרבות היהודית, מול האמונה היהודית? אני מצטער שאני קופץ לכם קצת מההלכה לפנימיות, כי זה קשור, אוקיי? אני נוגע בהלכה ונכנסתי לפנימיות. אתם מתבלבלים? יפה מאוד, אני בודק. מנהגי החג ופנימיותם. שם השיעור? חנוכה. חג הסודות הכמוסים. אתם יודעים איך קראתי לו בצורה אחרת? כמה זמן אף בפייסבוק? כמה זמן? ואתם יודעים מה הקשר? עוד נראה את אביר הנשר. השאלה אם יהיה לי זמן, אם יהיו שאלות, אם לא אני מותח את זה למפגש חנוכה פרק ב', שבוע הבא אין שיעור. הייתה לי דילמה מאוד רצינית, שני מפגשי יום רביעי בתוך חג החנוכה, יש לי משפחה, ברוך הבא. חבר'ה, מוסיפים באור בזמן הגלות. הכוונה הפנימית של היוונים, מה הייתה? בזה שהם נלחמו בנו, הם נלחמו בעם היהודי. הם רצו להשבית את התרבות שלנו, את הפילוסופיה שלנו, את הפנימיות שלה, את ההנהגות שלה, חלק מההנהגות שלה. מדוע? למה זה לא מסתדר? התרבות ההלניסטית, מה היא בעצם מסמלת? מה הדגל שלה? לפני הקליפה, לפני הגוף, בואו קצת נראה את התודעה של התרבות ההלניסטית. מה היא אמרה? מה היא הביאה לעולם? התרבות היוונית סימלה את הקדמה. הם פיתחו את הפילוסופיה ואת מדעי הטבע, את השירה, את האומנות, את האומנות הפלסטית ואת תרבות הגוף. היא האמינה במה, מה אומר הלניסטיות, מה אומר ההלניזם, מה הדגל שלהם אומר? פלורליזם. מה זה פלורליזם?
ריבוי דעות.
ריבוי דעות. אז אם הם מקבלים ריבוי דעות, השאלה הנשאלת, מדוע את ישראל הם לא קיבלו? למה את תורת ישראל הם לא קיבלו? הבנתם את השאלה? יש פה עלייה וקוץ בה. התרבות ההלניסטית הייתה תרבות סובלנית שקיבלה דעות, גוונים, חיברה אותנו לקדמה, לגוף. אין בעיה עם זה. גם ביהדות היו אומנים. ריבוי דעות? אתם מאמינים בריבוי דעות? ריבוי גוונים? אז למה אותנו לא קיבלתם? למה נכנסו איתנו מלחמה? אתם מבינים את השאלה? נדון גם בזה. הם הגיעו לעם היהודי, נתקעו. בזמן הגלות עלינו להוסיף באור, לכן אנחנו מדליקים לפי שיטת בית הלל, חוזרים להלכה, כל יום מוסיפים בנר עד הדלקה של 8 נרות. הייתי צריך להיות פה גם יום רביעי הבא, לא יתקיים שיעור, כי אני נכנסתי לדילמה. וכשיש לי דילמה ויש לי דאגה, דאגה בלב היא ששיחנה, אני מתקשר למשפיע שלי ואני אומר לו, יש לי בעיה, יש לי בית ויש לי מחויבות, שהמחויבות הזאת היא מאוד חשובה. הפצת המעיינות ולימוד מעיינות התורה והחוכמה, מה עושים? יש לי קונפליקט. ראיתי את הסובייקטיביות שלי, את ההרגש שלי, והחלטתי, אני לא פועל לפי מה אני רוצה, אני שואל מה מתבקש ממני לעשות. אתם יודעים מה המשפיע שלי אמר? אייל, תשאל את בת זוגתך, ברוכות הבאות, תשאל את בת זוגתך מה היא אומרת.
למה יש מילה רב, אתה משופר למשפחה?
תודה, תודה, תודה. אה? כן, הנה. אז ברוך השם, אז שבוע הבא לא יהיה שיעור, אנחנו ניפגש בעוד שבועיים. נבין מדוע נס פח השמן, מדוע פח השמן היה חייב להיות בחותמת כהן גדול, למה היה צריך להיות לו בדץ? למה? למה? מה הקשר? מה הקשר? למה דווקא עם פח? אם הם רצו שלא נדליק חנוכיה, הם היו צריכים מה לעשות? לשפוך את השמנים, להעלים אותם. לא אכפת להם שנדליק חנוכיה. רק מה הם ידעו? שהם יפתחו את כל הפקקים? השמן לא קשר. מה ניסתה התרבות היוונית להראות ליהודי הפשוט? עובדים עליך בעיניים. השמן הזה והשמן הזה מדליק את השמן. סליחה, מדליק את המנורה. עם הבדץ, בלי הבדץ, נדלק את המנורה. על מה אתה מדבר? מה הקשר הזה שאתה צריך את החותמת של כהן גדול? שאלות עם קונפליקטים, ואלה שאלות שעולים לא רק בחג החנוכה, בכלל בתודעה, למה את זה ולמה ככה ומי אמר ולמה זה חשוב ומה הקשר. אז גם אם לא נעלה על כל השאלות במפגש הבא, ניכנס אליהם צורה זו או אחרת במפגשים אחרים. אוכלים מאכלים הקשורים ללביבות שמן, בגלל נסבך השמן. מוצרי גבינה, בגלל יהודית, ביתו של חוניו כהן גדול, שעשתה שם איזשהו קטע רציני, נלחמה באחד הגנרלים הרציניים, השתמשה ביופיה, הביאה לו יין וחלב, הוא היה צמא כפרה, אז בום. אליפונס, כן, או אליפון או משהו אחד כזה מהשניים. וואו, רגע, מאיפה הסיפור הזה בא? הוא לא כתוב בחמש תחום של תורה. אלו, סליחה? אלו, אלו, סיפרתי לכם מה קרה איתי היום שנכנסה מישהי ופתחה לי את הדלת איזשהו נס. מה, אתה רוצה להגיד לי שזה שקר? יבוא עוד 50 שנה, יגיד לי בן אדם, זה לא כתוב בתורה, אבל זה קרה. חברים ראו את זה, למה שיעללו את יהודית? במיוחד בתורה היהודית, הפמיניסטית, שובניסטית, מה המילים האלה? כפרה לא יודע. מסתדר פתאום כל הגישה שמדברים על תורת ישראל, היא שובניסטית, לא מאדירה את האישה. איפה זה כתוב? מי אמר את זה? נפוליאו? פרה נפוליאו. בזכותה אנחנו אוכלים מאכלים של חלב, זה נקבע נצח בתוך החג היהודי, לזכור. ברוכות הבאות. חג שמח, הדלקתם בדיוק, חיכנו להדלקה, זה יפה שככה זה נמשך, תכף תהיה הדלקה, ברוכות הבאות, איזה יופי לראות לכם. שר כוח על המאמץ, אנחנו נעשה את ההדלקה ביחד. אז אנחנו ממשיכים, נר חנוכה, יש עניין, אמרנו, לשבת מול החנוכיה, ולפחות כחצי שעה אחרי זמן שקיעה, זה זמן משפחתי, ולחלק דמי חנוכה. להוסיף כל יום מעט. אין לך, תן במקומות אחרים, דמי חנוכה. זה קצת ממנהגי החג. זה ממנהגי החג העיקריים. בטח יש שם עוד, אז אם אחרי מסליחה, מפאת הזמן אנחנו לא יכולים להיכנס לזה. הנרות מספרים. אז בואו נעשה את ההדלקה ביחד ונתחיל בסיפורי ניסים. וניכנס אל עובי הקורה בשיעור עד כמה שאפשר. יצחק, בבקשה תגיע. ודאי, במיוחד אם אין לה זה, ודאי צריכה להדליק. אנחנו, בוא נראה איך זה עובד. וואו, זה יתרומם.
אתה תיגש לכאן, תעמוד כאן מול החנוכיה. סליחה, אפשר להשתיק את הטלפונים? אני אשמח כבר מעכשיו להשתיק בבקשה את הטלפונים. תודה. בוא תעמוד מהצד, אחי. תעמוד מהצד. עצור רגע. תעצור ורק לערוך את זה. אתה מדליק קודם כל את הימין ואחרי זה... כן, אחי, אתה יכול להתחיל.
ברוך
אתה. רגע, רגע. אוקיי, בוא מכאן, אחי, תעמוד מכאן. בסדר גמור. חבר'ה, אנחנו מדליקים המהודר להדליק דווקא בשמן, מניין של פח השמן, אבל הכל קשיר להדלקה. וברוך.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
נר חנוכה. עוד את כל הברכות אנחנו מסיימים.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו. בימים ההם בזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. בערב הראשון שלוש ברכות, כל ערב אחרי זה שתי ברכות. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות והחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים. עכשיו זה ניגון חב"ד שהיו שרים את זה במשך חצי שעה כשהאדמו"ר חלה הצדיק ורצו שהוא יהיה איתם, אז שרו שיר ארוך ואתה חייב לחכות עד סוף השיר, אז עשו ניגון. אז אני אמשיך מאיפה שמה, בימים ההם שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים. טה-דה-דה-דם, מי-י-י-ים, טה-דה-דה-דם, מי-י-י-ים, מה-מה-מה-מה, מי-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י-י היי היי דדיי דדיי. וכל שמונת ימי חנוכה נרות הללו קודשם, וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודשם, וכל שמונת ימי חנוכה נרות הללו קודשם. ואין לנו רשות להשתמש בהם, להשתמש בהם. וכל שמונת ימי חנוכה נרות הללו קודשם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמחה הגדול, להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמחה הגדול. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, היי היי. על ניסיך, על נפלאותיך ועל ישועותיך. בעזרת השם נברך כל אחד ואחת מקום זה באשר הם, שיזכו לשידוך הבריא והאגון שלהם, ויזכו יחד עם ילדיהם לשבת לאור הזה ולשיר. זו התמונה שראיתי, ואותה לכולכן אני מעביר בתוך ברכה. ומי שקצת כבר אחרי הגיל הזה ושומע אותי שמה, עם הנכדים, עם המשפחות, עם הילדים של השכונה, אין, אז תביא את החבר'ה, תעשה את להם את זה בבית. מה אתה יושב ואתה מבקר? ואין לי 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 ואין לי.
נראה
נראה לכם שאני מזלזל בכאב של מישהו? האם זה נשמע ככה? אולי למישהו שלא מכיר אותי כן. אבל מי שמכיר אותי יודע שלא. הרי כל החיים זה מסע של למידה. תרגם את המציאות שלך באופן אחר. את הסופרת, אתה הסופר. ולפעמים צריך להזכיר לנו, יקירי, איזה יופי לראותך, פיני, ברוך הבא, ברוך הבא, מה נשמע? תזכיר לי את השם?
יונתן,
ברוכים הבאים, חג שמח. אז אחרי שעשינו את ההדלקת נרות, בואו נתחיל עם הניסים. איפה הניסים מתחילים? רבותיי, כל הסיפור של חנוכה מתחיל, היוונים בארץ, אחרי התקופה הפרסית. 333 שנה בערך, לפני הספירה, אלכסנדר מוקדון ושיגעון הגדלות שלו. הוא ראה, פחות או יותר במילים, כל פעם זה מופיע אצל פילוסוף אחר, בכיתוב אחר, במילים אחרות, אבל הוא רצה ליצור תרבות הלניסטית ושאף ליצירת תרבות כלל אנושית. מוקדון הניח שאחידות תרבותית וחברתית תיצור תשתית לאימפריה יציבה. כלומר, גם אתה וגם אתה, האמונה שלך והאמונה שלו והאמונה של ההוא וכל, כולם ביחד. אתה מאמין ככה ואתה מאמין ככה שיבוסם לך ובואו נחיה ביחד. אז למה הם הגיעו ליהדות? הרי שאלנו שאלה, אז למה הם נלחמו איתנו? למה אותנו הם לא יכלו לקבל? רמז, תשובה ישר לעניין ונבהר אותה. מרדכי, כתוב בגמרא, מרדכי היהודי, מה היהודי? זה שכפר בעבודה זרה. זרה זה זר להשם. זר לתורת השם. מרדכי היהודי, גם בפורים אנחנו רואים, חנוכה ופורים זה שני חגים עוצמתיים. במה הם שונים במהותם? בחג החנוכה ניסו להשמיד את התרבות, את הנפש, את המוסר, את החוכמה היהודית, את החוכמה האלוקית. מוות מוסרי רוחני. להשכיחם תורתך, ככה אומרים בתפילה, ולהעבירם מחוקי רצונך. זו הייתה הכוונה היוונית. למה? אבל אם אתם סובלים דעות, הרי אתה אמרת, אימפריה אחידה. התשובה היא, כשהם הגיעו לעולם היהודי, מה הם הבינו? היהודי אמר לו, חמוד שלי, אני מקבל אותך בתור חוכמה אצילית, בתור חוכמה, חבל על הזמן, במקום. הם לא נלחמו עם היהודים על שמות. אנטיגונוס איש סוחו, תקופת המשניות, פרקי אבות, נקרא בתקופה היוונית, נקרא על שמו. הם לא נלחמו על אדמה. הם לא נלחמו על ספרות. ספרי הומירוס, היווני, קבעו חז"ל, אינם מתמאים. אתם איתי? ברחתי לכם? השפה בסדר? אנחנו מדברים, על מה נלחמנו? על האמת. מרדכי היהודי. התרבות ההלניסטית לא הייתה תרבות של אידיאולוגיות מוחלטות. אדרבה, העולם הפגני האלילי, ובכלל זה האימפריה ההלניסטית, היו מאוד סובלניים מבחינה דתית. התרבות הייתה מבוססת על ההנחה, אני הולך לאבדון בדרכי שלי ואתה יכול ללכת לאבדון בדרכך שלך. אתה לא תמנע ממני ואני לא אמנע ממך. אתה תעשה מה שבא לך ואני אעשה מה שבא לי. מכירים את המשפטים האלה? ברוך השם, זה התקופה שהם חודרים לתוך התרבות הצעירה שלנו, לצעירים שלנו, פה מתחילה מתייוונים. מה אתה עושה סיפור גדול מהשמן עם חותם כהן גדול? אפשר להדליק אותו גם עם שמן רגיל. מה האמין היהודי? שכהן גדול שחתם על השמן, יש בשמן קדושה, אור, אנרגיה. האנרגיה שלו משתבשת. יש שמן רגיל ויש שמן עם אור אנרגטי חזק. מכירים את זה? יש פה מטפלים אלטרנטיביים? יש פה אנשים ריאליים שאומרים משהו באנרגיה שלו, משהו באפוריה שלו, משהו באמביונס של אותו בן אדם גרם לך מאוד איתי? אתם איתי? אז למה אתם מורידים את זה מהשמן? מה אתם רוצים? למה אצלך כן ואצל השמן לא? החתול הזה הוא מאוד מיוחד, ראית אותו? איזה אנרגיות יש לו? בטח אחי, הוא כל היום, הוא גר בבית של פנק שווי, זה איזה שיטה של בנייה על פי רפואה סינית שלו, הוא כולו באנרגיות. אתה כל היום מדבר בשפה הזאת, וכשבאים ובאים אומרים לך, זה גם קיים בתורה, זה הבדץ, זה ההכשר, זה חותם כהן גדול. כהן גדול מה היה? בירושלים? היה עובד השם כל הזמן בקודש קודשים, היה מייצג יראה שלמה. ירושלים, מלשון המילה, ירו שלם. ירו, יראה. מה זה יראה? כבוד להשם. כבוד למה שקורה פה. כבוד לרצון שלו. כבוד למה שהשם מייצג. כבוד לאמת שלו. כבוד לחוכמתו ולתורתו ולמצוותיו. מה ניסו היוונים? מה הם נלחמו איתנו בפנימיות, רבותיי? להשכיחם תורתך. היוונים הסכימו עם היהודים, לא נלחמנו איתם. הם הסכימו שהתורה היא מאוד מאוד חכמה. והראיה שתלמי, תלמי מתרגם, תלמי השני מתרגם את התורה ליוונית. הם התייעצו עם חכמנו. התלמוד מלא במפגשים עם אנשים, עם יוונים ועם רומאים. שנהנו מחוכמתנו, רק מה היה להם קשה? שאנחנו משייכים את החוכמה ל... אלוקות, זה אלוקי. מדוע? שימו לב להשקפה, הכל מתחיל עם השקפה. הם לא הסכימו עם זה שהחוכמה הזאת שאנחנו קוראים משתייכת לאלוקות. למה אתה מחבר אותה לאלוקות? אנחנו מבינים שהיא חכמה, שהיא נאורה, אבל למה אתה מחבר אותה לרצון של אלוקים? לכן אמר להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך. הם רצו לבטל את הקישור שאנחנו עושים אל השם. אל הקדושה, אל האור, אל האנרגיה שקיימת במצווה. לכן לא שפכו את השמנים, זוכרים? תראה יהודי, השמן הזה גם מדליק את המנורה, עבדו עליך. היהודי התחיל להיכנס לבלבל, רגע, נכון, התורה היא חכמה, נכון זה, אבל מי? רגע, אולי זה לא בא ממנו? מתחיל המסע, אולי? מה אסור לחשוב ביהדות? מותר לחשוב ביהדות. מותר לך לבחור. אבל אתה בא ואתה אומר לחוניו כהן גדול, גמרנו, אתה לא עובד פה, אבל איך זה יכול להיות? אתה לא שייך לפה? בא מתייבן, מנלאוס הראשון, מהמשפחה של הכהנים, שהתחבר עם אנטיוכוס. רצה את הכהונה, רצה את המלוכה, רצה את הכבוד. אמר, עזוב אותי מהשם, הוא לא עובד לי, הוא לא מסתדר לי איתו. אני רוצה כבוד, כסף, גלורי. הוציאו את משפחת הכהונה מירושלים, מלחמות. עד שהחשמונאים מגיעים, חשמונאים מלשון, חש שמונה בקבלה זה המספר שהוא מעל הטבע. אין סופיות. שבע, שבעה ימי שבתה, שבעה ימי הבריאה, שבע מספר השייך לטבע. קצת קבלה רבותיי. חשמונאי השורש שלו בא, הוא חש את השמונה. הוא חש את הקשר, הוא חש את הקשר הנפלא הזה עם הבורא. ומי גרם לו לזכור את הקשר הזה עם הבורא לחשמונאים? רבותיי, אני הולך לתת לכם עוד קצת מידע על פי קבלה. חודש כסלב נוצר באות סמך. האותיות הם הכלים שאיתם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. סמך זה כמו מגן. החשמונאים נשענו על מי? כי על פי שכל הם מעטים מול רבים. מאיפה אתה מקבל את העצומות האלה? מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה? מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה להתקדם ולהתמודד בחיים מול כל הגלויות, מול כל המצבים? איך לחוש את נקודת פנימיות לבי, את האלוקות, בזמן שיש כל מיני תבניות חשיבה שאומרים לך, זה לא קשור לאלוקים, מי אמר, גם השמן הזה מדליק, מי אמר בדץ, מי אמר זה, אתם איתי, אני מחבר לכם את הכל. מה חשו החשמונאים? החשמונאים כתוב בקבלה בסוד הגלגולים, לארי הקדוש הוא מביא, החשמונאים קשורים ליוסף הצדיק, הם התחברו לצדיק, צדיק יסוד עולם. מה זה? צדיק, יש אנשים שבאים לי ביהדות, זה עבודת אלילים, זה מה אתה מדבר? מי צריך אותו? תן לי ישיר לקדוש ברוך הוא, אשריך. אף אחד לא אמר לך לא. אבל תוסיף. תוסיף, מה טענתי? תוסיף, תשחרר. קיבלתי תבנית שזה עבודת אלילים, אבל זה לא מסתדר עם היהדות. מרדכי היהודי, אומר התלמוד, זה שכפר בעבודה זרה, שאתה מביא לי תבנית שהצדיק הוא אליל, הוא מייקל ג'קסון או מדונה, או אני לא יודע מה אתה חושב, כמו גורים, זה תבנית אלילית, היא זרה להשם. למה? פרשת השבוע, הכל מתקשר, אני מחבר לכם את הכל, אל תתבלבלו, אני באותה נקודה. למה להדליק את השמן אם דווקא עם חותמת כהן גדול? הכהן הגדול חונוי היה צדיק של הדור. היראה שלמה שלו, עבודת הקודש שלו, מגלה את הניצות שבך. הצדיק הוא רק לעזור לך לגלות את הניצות שבך. למה? פרשת השבוע מדברת על מה? יוסף הצדיק. תפתחו את הכתובים, תראו, המשביר לכל הארץ. פרעה ממליך אותו, כתוב, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו לכל מי שלומד תורה. בקבלה יש הרבה מונחים, ולהבין שפרעה הוא גם המושל בכיפה, הוא כנגד הקדוש ברוך הוא כביכול, מלכו של עולם. מלך העולם, את מי הוא ממליך? את יוסף להיות משביר אחראי לארץ, דרכו עובר השפע, אתה רוצה מזון? אתה רוצה לחם? אתה רוצה מים? לך ליוסף. אבל יוסף הוא צדיק, הוא איש רוחני, הוא קדוש, הוא פותר חלומות. מה אתה הולך אליו? התורה באה להורות לך שגם הדברים הגשמיים עוברים דרך הצדיק. אתה לא מתפלל לצדיק, אתה מתפלל להשם. אבל אני ביקשתי ממך להתקשר לצדיק. מדוע? מה ההיגיון של הבורא? שימו לב להיגיון. תשחררו כרגע אמונות דתיות, תשחררו את המתייבן בתוכנו. מי זה המתייבן בתוכנו? שבא ואומר, מה פתאום צדיק? אבל זה נוגד את תורת ישראל. תורת ישראל מה אומרת לך? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בנשימה אחת. מה אתה מפריד את זה? מה אתה מפריד את זה? אתה לא מתחבר. קשה לך, מותר לך. אבל אל תעשה בדגלים שזה לא בסדר. מותר לך. אל תתחבר אחי, זה בסדר. שב עם תהילים. תרגיש, תהיה תמים, תהיה פשוט, בסדר. רק מה הצדיק עוזר לך? לגלות את הניצות, את הכוח הפנימי שבתוכך. למה אתה צריך את זה? מה ההיגיון? יפה את האור, יפה מאוד. שימו לב,
זה כן נוגד בסיס.
זה כן נוגד, יפה מאוד. זה כן נוגד מול התורה הנוצרית, נכון? בואו נבין את ההיגיון של האמונה היהודית. אתם מסכימים איתי שלמרכז שמיים יש מנהל? אחראי, קוראים לו רוני אילון. ואשתו נורית שיחיו, והשם מברך אותם בכל מיטב דעלמה. אתם מסכימים איתי שמישהו מנהל את העיר הזאת? וראש העיר הזה, כדי להצליח בעבודה שלו, ממנה כל מיני דרגים כדי שיעזרו לו בביצוע תפקידו? אתם מכירים במקום עבודתכם, אולי אתם אחראים לאיזשהו תפקיד, אבל אתם מרגישים מתישהו שאתם צריכים עוד עזר, ומעכשיו כל מי שצריך את א', ב', ג', ד', בא אליך. אתם מרגישים שאת המדינה יש לה ראש? אולי לא תמיד עובד כמו שצריך, אבל נעזוב את זה, את ראש הממשלה, נסיעתבו את הקרקת כמה הם מצליחים. אתם קולטים את ההיררכיה? אתם יודעים שאנרגיית הקו על פי פיזיקה או על פי קבלה, העולם נברא במימד של מקום וזמן, אז הכל הוא היררכי, כולל האבולוציה? במימד של מקום וזמן, מדוע אחרי כל ההסבר הזה אתה חי באשליה שהבורא לא ימנה פה אחרי? נקודה, סליחה, בוא בינגו, תאכל איזה שעה. שי, אל תירגע. לא יכול, תירגע, כי אני מבין משהו, גם אני מתחבר ככה לצדיק. אתם חושבים שרק אתם במסע? אתה חושב שלי אני מסע להתחבר לצדיק? וכשאני עובר איתכם את ההתבוננות הזאת, מה זה עושה אצלי? מעצים את התובנה הזאת. אתה לא יכול לבוא אל עכשיו לבוא ולשבור את זה לכל אחד, אבל תורת החסידות לימדה במשלים. ותורת החסידות הולכת כנגד השמן שאיתו מדליקים את המנורה. בואו נחזור לחנוכה, כל מתקשר. השמן זו החוכמה. רגע, אבל יצא, נכנס יין, יצא סוד. היין זה סודות. השמן הוא צף על כל הנוזלים, זה רזי רזין, סודי סודות. חנוכה, חג הסודות הכמוסים. השמן של הדור שלנו זה תורת החסידות, הבאה מבארת את תורת הקבלה באופן שזה מתקשר אליך. רבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר, הוא צדיק, הולכים אליו, נוערים אליו להדליק נרות. למה? זה רק סימפטום של התקשרות אליך, הנר. תדליק לי את הלהבה שבפנים, תעזור לי. איך הוא עוזר לך? פשוט מאוד, הוא אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר. איך אתה יודע את זה? סתכל בסיפורים של התורה, משה רבנו, כמה אהב אותנו. זה לא אומר שהוא לא הוכיח אותנו, אבל אהב אותנו. אתם איתי או ברחתי לכם? אתם איתי? אתם לא הבין. בסדר. למה צריך צדיק? בואי נחזור לזה. למה צריך צדיק? הקדוש ברוך הוא ממנה, מי שהיה איתי היה איתי, מי שלא איתי לא נורא. בואו נחזור לאיפה שהגענו לשאלה שלך. למה צריך צדיק? התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא מינה פה מישהו, כמו שיש מנוי בהיררכיה של זמן מקום, ככה יש מישהו שהתמנה שאליו אפשר להגיע. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא גם כתב בתורתו, עשה לך רב. לא, צדיק אומר והקדוש ברוך הוא מקיים. סליחה, תודה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהוא רצה לברות את העולם הוא ברא אותה במידת הדין. מה זה מידת הדין? הצדק. הצדק. הוא ראה שהעולם לא יתקיים ככה. מה שיתף בו מידת הרחמים? מי אלה מידת הרחמים? מה זה מידת הרחמים? הצדיקים שבאים ויודעים לעמוד מול השופט, מול הקטגור, ולהגיד לו, תראה, תראה כמה הוא משתדל, תראה כמה הוא טוב, תראה כמה קשה לו.
אבל אם...
עד כאן לפני, אבל האם, עד כאן, רגע, דוקטור בינו, נתן לך לשאול, רגע. לפני האם אני צריך לדעת, כדי לדעת איך לענות לך, עד כאן מבחינת הרעיון מובן למה, עכשיו את פותחת איתי עוד תיקייה, אבל אם...
מובן, זה לא שאתה לא מובן.
אוקיי.
אני מרגישה איזושהי סתירה בכל הצניעות של המעט שלמדתי בין עקרונות שכן קיבלתי, ואני שואלת
לגבי... יפה. איזה עקרונות כן קיבלת? דוגמה.
העיקרון הראשון...
דוקטור בינון אומרת שהיא מרגישה סתירות בין עקרונות מסוימים שהיא קיבלה מבית הגידול או הלמידה שלה.
נניח.
ולעכשיו.
בין לימודי הדת בכלל לבין לימודי הקבלה, החסידות...
אוקיי.
כאשר אחד היסודות, שוב, הבסיסיים שמנחילים לנו תורה שלנו, זה הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. ומעבר לזה, בחסידות הוא עוד יותר בולט. כי אתה מפתח את הגישה של ההתבודדות, אתה מעודד את השיחה עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על השבחה פרטית, כל המושג של השבחה פרטית, הוא שהוא שומע אותי ישירות, אני לא צריכה...
אני אעצור כך, בדיוק. דוקטור בינון אומרת, אייל, כל התורה שלנו מעודדת קשר ישיר עם השם, ההשגחה הפרטית, התפילות, להיות איתו בקשר. אני לא צריכה מתווך. זה, שימו לב, זה נכון. אבל רגע, זה נכון. זה נכון מה שאת אומרת. רק מה באה יהדות גם אומרת? גם זה גם. רק מה? רגע, אתה קופץ לי עוד תיקייה, עוד רגע יצחק. גם וגם. זה שהיהדות מעודדת להיות בקשר רק עם השם, זה נכון. איפה ראית שהיהדות אומרת לא להיות בקשר עם צדיק? גם וגם. מה קורה לנו? רגע, אל תבלבל אותי. היהדות אומרת ככה, לא צריך במתווך. למה אתה מכניס את המתווך? אני לא מנסה להכניס לכם כלום. זה עוד רובד שקיים בתודעה הכללית היהודית, והיא יותר משתייכת אליך בפן האישי. תניה, בפן האישי. למה צריך את הצדיק בפן האישי להתחזק? להתחבר עם תורתו, עם מה שהוא אומר, אם זה הצדיק הזה אומר ככה וזה אומר ככה, ואז כל אחד הולך לפי טעם הנפש שלו. ההתחברות איתו הקדוש ברוך הוא מצד עצמו עושה פה בתוך כל הסרט הזה של להתחבר איתי, לאהוב רק אותי, כמו שאדמור הזקן בעצמו אומר. אדמור הזקן בעצמו אומר, אני לא רוצה גן עדן, אני לא רוצה עולם הבא, אני רוצה רק אותך, את הקדוש ברוך הוא, יוד קי וב קי, לא יוד קי וב קי, מעל אור אין סוף, עצמות אור אין סוף, והוא צדיק שאליו מגיעים. זה הנטייה הפנימית שלנו, שלא רוצים אף אחד. אבל כדי להגיע להרגש הזה של כזה חיבור אור, הצדיק רק מעצים אותך, הוא לא מתווך שלך במקום הזה, הוא רק יכול לעזור לך. והקדוש ברוך הוא ככה שתל אותם כאן. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטים הם, שתלן בכל דור ודור. צדיק כזה שהוא ראש, שהוא מחבר אותך, את הניצות שבך, הוא עוזר לך להתגלות. אתה יכול לקחת את זה, אתה יכול לעשות את זה בצד. אתה יהודי טוב. אוקיי? תרפו לי. לא, 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 אני חייב לעצור. אני חייב לעצור, אני מאוד מצטער.
צדיק עוזר בהקרבה מקיים.
בגמרא. אבל למה? אבל עניתי.
תיקח למשל...
היא אומרת לי, אתה עוצר ברגעים הכי קשים, ואני כולי, אבל למה? אבל עניתי. לא, את רוצה עוד שאלות.
את הפולחן שהיה סביב המרן עובדיה
יוסף. מבחינה זו... לא עכשיו, לא עכשיו. כי את יודעת מה יקרה לי? את יודעת כמה מרצים יש בעולם הדתי? את יודעת איזה שאלה? זה לא לגמור כל הלילה. מחר בעיתונות יצאו עליי, על מה נדברת? את יודעת מה קרה פה בין מרצים, שאחד אמר בטעות משהו על זרם אחר, מה עשו לו? כן, תהי דוגמה, אז נמשיך על זה פעם אחרת. למה יש כל כך הרבה זרמים? 70 פנים לתורה, כתוב בקבלה שישנם 36 למד וב צדיקים, נסתרים וגלויים, ויש צדיק הדור בכל דור ודור. כי כדי שכולם יעבדו, ועם ישראל רחב ומתפזר בכל התפוצות, לא מספיק אחד, הוא יקרוס. גם משה רבנו מאציל בית דין רבני, תסתכלו בסיפורי התורה. בא יתרו, יתרו שהיה כהן לעבודה זרה, אומר לו אתה תקרוס, תאציל.
אבל האור הזה לא אמור להיות חד משמעי?
מה הכוונה האור הזה אמור להיות חד משמעי?
האור הזה, דבר
אלוהים. איך יכול להיות? האמת היא חד משמעית? סליחה, סליחה, מה יקרה לך אם הבן זוג שלך יבוא ויגיד לך, חד משמעי, ככה זה עובד, מה תגיד לו, הלו? יש פה דו משמעיות, יש גם את המשמעות שלי. אתם מדברים בשפה באמת שהיא זרה, זה המתייבנים. מי אמר שהאמת צריכה להיות חד משמעית? מה זה חד משמעית? האמת אצל כל אחד ממכם, כי כולכם חלק מהפסיפס. התובנה הזאת רצה לי על המרפסת באסטנט.
אני לא שניתי.
אני הוויה לא שניתי. מה זה אומר אני הוויה לא שניתי?
לא השתניתי, אני תמיד
יציב
וקבוע.
אני תמיד יציב וקבוע.
אני לא משתנה, אתם משתנים, אני יציב וקבוע.
בואי ניקח את זה בדיוק מה זה...
אתם צריכים להתאים את עצמכם אליי, לא?
יפה, לתורת ישראל, יפה מאוד. זה היהדות.
זה תורה אחת בלבד.
זה תורה אחת בלבד, אבל יש לה משמעויות ופנימיות, לא? יש 70 פנים, כי היא עמוקה, וכל הפנים אומרים את אותו אחד. ותלמדי עוד חסידות, ותשקיעי בחסידות, וזה מה שאני עושה עכשיו. אני אומר לכם איך אני מקושר את ההלכה לפנימיות ולצדיק, וחזר חזרה. 70 פנימיות שכולם אומרים אחד, וכל אחד נוגע בזווית אחרת של האחד הזה. זה גם בחיים שלכם ככה. לא, אתה אומר לה, לא לזה התכוונתי, נכון שראית ככה, אבל בוא אני אגיד לך למה שהתכוונתי. מה פתאום? איך שהתנהגת לא מתפרס לשום משמעות אחרת. אני יודע איך התנהגת, ואתה מסתכל רגע, ואז התגוננויות והצטדקויות. אני לוקח אתכם לתוך החיים. לתורה יש 70 פנים. חזרה על העניין, לא צריך מתווך, אני מאוד מצטער, אני חייב לעצור כרגע. אני חייב לעצור כרגע. לא צריך לחשוב מתווך. אני לא צריכה מתווך, כי אתה שקרן, תסלחו לי, אתה שקרן. אתה יכול לחפש דירה לבד ולקטט רגליים. אתה משקר לעצמך מתוך המציאות שלך. אתה צריך עזרה. כשאתה תובע, אתה בא ליועץ. כשאתה תובע, אתה בא ליועץ. אני מצטער, זה נוגע לי. אני לא כועס עליכם. אני כועס על התבניות חשיבה האלה, שיכולים, ולפעמים דורים, לעולם ירגיז אדם, יצר טוב על יצר רע, זה שיטה. הייתי אצל פסיכיאטר בטבעון. רציתי שתכירו. פעם ראשונה גיליתי שאני בריא. כשהוא לקח את הזוג הזה לטיפול, זוג לטיפול, שהיא מה זה קשה? והוא מה זה בלוק? ובעיות, יענו, בעיות של בריאות הנפש. והוא הציב אותם שמה, הוא קלט מהמתווכת שהביאה אותנו לפגישה, כי היא שילמה לי כדי שאני אטפל בזוג הזה, והיא עובדת עם עוד צוות מטפלים. ישבתי אצל הפסיכיאטר הזה. הוא היה ילד, הוא היה אבא, הוא היה אמא, הוא היה ליצן, הוא היה דמגוג, הוא היה קריזמט, הוא היה איש מקצוע, הוא היה פלצן, הוא היה קריזיונר, הוא היה עצבן. אתם יודעים כמה תעודות יש לו על הקיר? אתם יודעים מה שאלתי אותו, דוקטור בינון? אני חושב שאני צריך להיות פסיכיאטר. כשראיתי אותך עובד ככה, גם אני עובד. אומר לי, יאללה, אתה לא צריך את התעודות האלה על הקיר, אתה קיבלת איזה טבעי. חותמת. טוב, אני לא באתי להדיר את עצמי, אני רק רוצה להגיד לכם שאם ראיתם אותי, די לשקר לעצמך, אתה צריך מתווך שאתה הולך למצוא דירה. הבית של האדם. ואתה יכול גם כן לקטט רגליים באופן ישיר, בלי מתווך. גם, אתה יכול להסתדר לבד את הערתה הזאת, תחיל, בוא נתקדם בשיעור. מבחינה זו, היה העולם ההלניסטי מאוד סובלני ונאור. וגם לעולם הרומי ביסודו הייתה סבלנות רבה כלפי דתות ואמונות אחרות. הסיבה לכך הייתה שהאנשים המשכילים כבר בזמן אפלטון וסוקרטס לא האמינו עוד באלילים. את הפולחנים השאירו בשביל המון העם, בשביל החגיגות ובשביל שיהיה שמח. ואת התבניות האלה החליטו להחדיר לנו. שיהיה שמח, אחי, מה שאתה עושה זה יהיה שמח, אתה לא צריך את זה באמת. הנה, אתה מתחבר לאלוקים גם בלי זה, נכון או לא? אמרו לו נכון. אז התחילו לרדת מכל הפולחנים האלה. אבל ביהדות זה לא פולחן. אך לא הייתה שום דבקות עמוקה בדת. היוונים היו אנשים תרבותיים, וכל המשכילים מביניהם לא האמינו בעבודה זרה. ברצינות. התפיסה הרווחת הייתה שבסעודה גדולה עם 8-9 אלים לא יקרה שום דבר אם יוסיפו עוד 2-3, כי במילא אף אחד מהם לא קיים באמת. עדות לכך יש במסכת עבודה זרה בתלמוד. בדברי זנון, יווני לרבי עקיבא. מה אמר זנון לרבי עקיבא? שימו לב, רבותיי, מפגש בחיים. אני בא אליך לכל מה שאתה מאמין, לכל מה שאתה לוקח מסבא של סבא של סבא שלך, ומה אומר זנון לרבי עקיבא, דוקטור בינון? מפגשים בין סוקרטס, אפלטון, אוגוסטוס. תקשיבי, מה הוא אומר לו? ליבי ולבך יודעים, הוא פונה לו ללב שלו. ליבי ולבך יודעים בעבודה זרה שאין בה ממש. מה זה עבודה זרה? האלילים, הפולחנים, ככה היוונים המציאו את שלהם. הם יצרו תרבות לעם שיהיה שמח. אז מה הם חשבו? שגם היהודים עשו ככה. אז ליבי ולבך יודעים שזה בינינו. מה אמרו להם החשמונאים? על מה אתם מסתכלים? יש לנו ניסים בתוך בית המקדש. האלוקות מדברת מהכפורת. כשהיינו קורבנות, ראו השן של אש מתאמר מהקורבנות. רוח בא, לא הזיזה את העמוד השן. זה ניסים שעברו מדור לדור, זה לא כתוב בתורה. מעניין למה דווקא, תראי אולי, אני קצת סרקסטי, אני תופס את הדמות של המשנה כובע. תראי עוד איזה סיפורים מוכרים לנו ביהדות. נכון, הרי היו בבית המטבחיים שם שוחטים הרבה בהמות. לא היה זבוב בבית המקדש מגיע לדם. לא יכול להיות, זה תופעה מעל הטבע. את זה זכרו האנשים, ואת זה הביאו לנו מדור לדור.
כל המציאות היא מעל הטבע.
אחותי, זה בדיוק נר החנוכה. אז נמשיך. הבעיה של היוונים הייתה בכך שהם נתקלו בדת שבמהותה היא בלתי סובלנית ובלתי מתפשרת. יש אמת אחת, אבל יש לה 70 פנים, יש לה גוונים, אבל אמת אחת. רבותיי, מי המתייוון של ימינו? יש לשער כי ראשוני המתייוונים לא היו עבריינים בפרסיה או אורחי ישראל בפרסיה. הם היו בסך הכל אנשים שהסובלנות הייתה בשורש נפשם. הבעיה במתייוונים לא הייתה בעובדה שהם זנחו את השם ואת משיחו, לא. אלא בכך שקיבלו מלכתחילה סולם ערכים גמיש. שבסולם זה אמנם טרם ויתרו על דרך חייהם היהודית הנוכחית, אך היחס שלהם אליה, אל דרך השם הוא, מה? זוהי הדרך שבה אני הולך וכך נוח לי. אבל יש לה גבולות מסוימים. שימו לב מה קורה לנו בצח חיינו, מה קרה לכל היהדות? די, אין לי כוח לעבודה הקשה הזאת. היא קשה כי אתה תופסת בצורה קשה, באה חסידות לשנות לך את התפיסה. לא נוח לי, זה מעיק עליי. נכון? כי לא הייתה פנימיות. עד המאה ה-17 לא הייתה פנימיות. ליהודים כבר נמאס כמו לעשות, 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 אבל איפה הפנימיות? איפה הכוונה? מה אני עושה? ואז מתגלה תורת החסידות. מה, הביאה עוד אמת? לא. הביאה לך את הפנימיות של מה שאתה עושה קצת מהאור. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתיחשל, הוא רוצה שתצליח. לדידם היהדות היא עולם למתייוונים שאפשר לחיות בו כל עוד הוא מתוחם בגבולות שאותם כל אחד קובע לעצמו. וואי וואי, אתם יודעים כשאני לומד את זה לאיפה אני נכנס? לשיחות בשלון, לשיחות בסלון מול הטלוויזיה, שיחות דיפלומטיות. מה חושבים ראשי ממשלות עוצמתיות כמו USSR ואמריקה מאחורי הקלעים? איך המוסד וה-CIA עובד? האם יש באמת עוצמה לכבוד ולכסף? כמה הוא שולט וחודר אל תוך העולם והחדיר תבניות מקולקלות? ואולי לא, אולי אני טועה. תם על יעקב אבינו שאנחנו בניו נאמר תם, אבל לא טמבל. הוא כשהיה צריך לרמות, הוא כשהיה צריך להחליט, ידע טוב מאוד מה לעשות. לא. אם ישנו משהו ביהדות העומד בניגוד להשקפת עולמו של המתייוון, רבותיי, וקליפת יוון כתוב בקבלה היא קליפת הדלאום הזה של החוכמה. זוכרים את השמן? למה דווקא בשמן מדליקים? שמן הוא רזה רזין, איזה רזין? סודות התורה, פנימיות התורה. וכדי להדליק את הנר שבקרבך, הנר השם נשמת אדם, אתה צריך לשמן, אתה צריך לחוכמה נכונה. כי בהתאם לחוכמה שלך אתה מנהיג ככה את ביתך, את מערכות היחסים שלך, את המשפחה שלך, את העבודה שלך, את היחסים הבין אישיים שלך. מה אומר המתייוון? כל אחד קובע לעצמו את הגבולות. במקרה, מצאת איזשהו ארנק מלא בכסף, מה אני עושה איתו עכשיו? יש את מה לך נוח לקבוע, ועד מתי אתה תיקח את זה, וכמה אתה תשתדל עם זה, להחזיר את הארנק הזה? ויש מה אומרת החוכמה האלוקית. והיא מפורטת. אתם מבינים עכשיו איך זה מתקשר? הבנתם? קפצתי לכם קצת, הצלחתם להבין את הקשר? שבעצם זה המתייוון בתוכי קובע לעצמו, ובואו נגדיר את זה קצת, עוד קצת. אם ישנו משהו ביהדות העומד בניגוד להשקפות עולמו, ובניגוד להיגיון העכשווי, או בניגוד לסובלנות, תידחה היהדות מפניו, ולא הוא מפניה. והיוונים באו, כמו שאומר רבנו נחמן מברסלב, באו עם ההלניזם, ריבוי דעות, אז למה הם נלחמו איתנו? כי הם גילו דת שבלתי מתפשרת, יש אמת אחת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי. זה עובר מדור לדור, ממעמד הר סיני, היו גילויים אלוקיים, זה עובר משם לשם ללא הפרדה או הפסקה של 20 שנה, 100 שנה או 200 שנה כמו הנצרות. וכשאדם וחווה היו חיים וראו מה שהם ראו מול האלוקות, הם העבירו את זה לשם ועבר. בעוד ששם ועבר חיים ורואים את אדם וחווה ויכולים להגיד אם משקרים או לא ומראים להם. ושם ועבר אחרי זה מראים לנוח, סליחה, נוח לפני זה. ואחרי זה שם ועבר. כולם חיים בתוך פרק זמן של כל אחד, וכל אחד מעביר את החוכמה מאחד לאחד. ואם אחד ישקר, מתישהו זה ייפול. שקר לא מחזיק. אתה יכול להחליף לשקר כל פעם את השמות, את הצבעים, כדי להצליח לשנות. וכמו שמפעלים מחליפים שמות כדי לשרוד, ככה גם דתות מסוימות בעולם הזה החליפו שמות כדי לשרוד.
יש לי שאלה לגבי המושג של האמת. מה זאת האמת?
אמת זה דבר שככה מגדירים אותו, דבר שהוא קבוע או בלתי משתנה.
אז מה זו האמת האלוקית?
האמת האלוקית זה התורה והמצוות. איך אני יודע שהיא לא משתנה? כי מרגע שהיא ירדה בהר סיני, תסתכלי בכל, בהיסטוריה של אומות העולם, תתחיל עם המצרים הקדושים, היוונים, הרומאים, כל אחד הביא את האלילות שלהם, כל האימפריות האלה עלו וירדו. מי נשאר עדיין? נענה על עולב, יושב בסוכות, ברך על הלחם. תסתכלי בהיסטוריה, סליחה? מדליק נרות חנוכה היה לנו, ולא, וזה לא כל כך עתיק, זה מהיוונים. למה זה חג, סליחה, אמרנו שבחג החנוכה, אני משלים את זה, נזכרתי, שניסו להשמיד את הרוח, את הנפש, התרבות. בחג פורים ניסו להשמיד את הגוף היהודי. גזירת השווד, 127 מדינות. שני החגים האלה, אנחנו עושים אותם הלל להשם. בגלל זה קוראים לזה הלל. אנחנו מכירים בנס. אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מתמזג עם המציאות ועושה לנו ניסים. אז בואו נחזור רגע. המתייוון, אמר רבנו נחמן, הרי אם, הוא לא אמר את זה, אבל תכף אני אגיד מה הוא אמר. אם התרבות ההלניסית אומרת ריבוי דעות, כשהם הגיעו אלינו מה הם פגשו? אדם שלא מתפשר, לא, יש אמת, יש אמת אלוקית, אין לי בעיות. אתה יכול לקחת קצת בגוון הזה, אולי לא לעשות אותה, אבל אתה לא יכול להגיד לי שהיא לא קיימת, זה לא מסתדר. זה עובר מדור לדור. אתה לא יכול להגיד לי שכולם היו שקרנים, זה עובד, בית המקדש עובד, יש בו קדושה. יש בו ניסים אלוקיים מעל הטבע. אבל מתייבנים מה רצו? די, מנוחה, עזוב אותי, תן לי את הכבוד, את הכסף. זה משחקי כבוד וכסף, רבותיי. בכל האופרות סבון, בכל המציאויות, עד השבק והמוסד. תן לו את הכבוד המגיע לו. תארים, נכון? מגיע לך. אבל כמו שאמרה לי פעם דוקטור, שהשתן לא יעלה לך לאף. אנטיוכוס? אפיפנס? אפיפנס זה ביבין, זה הכל המתגלה, אני אלוקים, עשה לעצמו פסלים, תעבדו אותי, רצה לכבוש את כולם. רק באנטיוכוס הרביעי מתחיל כל הבלגן של נס פח השמן. רבותיי, אני רוצה לסגור פה נקודה. יש פה נקודה שאנחנו צריכים לסגור. אז אם זה ככה, למה הם לא סבלו אותנו? כי החשמונאים שמרגישים את השמונה, איך הם הרגישו את השמונה? הם התחברו לצדיק, יוסף הצדיק. זוכרים שדיברנו על הצדיק? עכשיו תראה לך פשוט פסיפס. דיברנו על כל מיני נושאים, אני רוצה שתבינו קצת איך זה נערך. שאלנו, אמרנו קצת על החג הלכות. הבנו למה מדליקים בשמן, כי זה חוכמה, וצריך להאיר את פנימיות הניצוץ, נר השם נשמת אדם. צריך, אבל באיזה שמן? שמן של חותם כהן גדול. למה עם הכהן גדול? כי יש לו את האנרגיה של קדושה, יש לו את היראה השלמה, והוא אנרגיות, טיפולים ביו-אנרגטיים, העביר את זה ברייקי לשמן. למה אתה מזלזל בכוחות האלה? מביאים לך רייקי, כן, ואומרים לך פתאום כהן גדול אנרגטי, בגלל זה חותם, אל תפתח את החותם, אתה מאבד את האנרגיה. היוונים ניסו להשכיחה מתורתך, מהקדושה הזאת, מהחיבור. אומר אדמור הזקן בליקוטי תורה, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, שיום הגאולה שלו היה ביוטט כסלב. וההילולה של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, היה ביוטט כסלב. אומר, כשאדם לומד תורה, בתורה יש אור ויש חוכמה. כשאתה לומד תורה, אתה מקבל חוכמה ואור. חוכמת אדם תאיר פניו. יש המון אנשים חכמים בעולם, משכילים מאוד, גאונים, אבל לא לכולם יש את האור הזה. אתם מוכנים, רק מניסיון חיים, זה לא כתוב בחמש תחום של תורה ולא בתנך, אבל יש לי עיניים שרואות, אני לא יכול לפגוד בעצמי, זו אמת. מה ניסו היוונים לעשות? לנתק את האור מהחוכמה. לנתק את האור תורתך. האור הזה זה הקדושה, זה היראה. למה אתה צריך אותם כהן גדול ובגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה נס ומראה לך את הנס הזה ובגלל זה אתה חוגג? חבר'ה, אנחנו מעלים פה את נקדיש את השיעור לזכרו של אריק, חברו הטוב, דיבר על כמה צניעות הייתה בבן אדם הזה. הוא היה משורר ששר את נפשנו, שר את היהדות והפנימיות שלה, וזה לא החיצוניות. אז הדלקנו נר חנוכה, ואני אוסיף שלדעתי אריק איינשטיין הצית הרבה נרות קטנים, הרבה נרות, הרבה ליבות של יהודים דרך השירה שלו. הוא נגע בהם באופן שאותם הוא הכניס למסע, אותם הוא קידם, ואני לא בטוח שהוא לא היה במסע הזה. זה שהחיצוניות זה משהו והפנימיות זה משהו. תודה. יש לציין שהיוונים, מה ניסו לעשות? לנתק את האור הזה מהתורה, את הקדושה, את היראה, את ההבנה שזה בא מהשם. למה? כי ברגע שאתה מנתק שזה בא מהשם, אתה יכול כבר לחשוב מה שאתה רוצה, אין לך אחריות. מדוע? כי הם באו מאומה שהם בעצמם המציאו דתות ויצרו את הדיבוק הזה. אז הם חושבים שגם אצלנו זה ככה, לכן נלחמו בנו. כוונתם הפנימית הייתה להשכיחה מתורתך, חוקי רצונך, לכן הם לא שפכו את התשמנים. זה חשוב לדעת, אני לא יודע אם שמעת את זה. אולי יותר מעניין התודעה וה... כן, כן, אני יודע.
אתה מדבר עליי?
קצת, אני רק אומר, קצת, כן.
לא, זה לא יותר או פחות.
ברוך השם.
הערת ביניים.
הערת ביניים, קיבלתי. אנחנו כבר נגיע לזה, רבותיי, אנחנו כבר מגיעים לזה. היהדות באה אמרה ליוונים, יש אמת ועליה אנחנו לא מתפשרים. ועם זה אנטיוכוס לא יכל להתמודד. הוא רצה לשבור את זה. שיגעון, גדלות, וראינו את זה בהיסטוריה. והניסים התחילו עוד הרבה לפני. למה בחותמת כהן גדול? הכהן גדול מעביר את האנרגיה לשמן. ואת זה הקדוש ברוך הוא דואג לשמור פח אחד קטן. למה? כדי לראות עד כמה יש אפילו נציגים מסוימים מהעם היהודי שלא מוותרים על תורתו ועל הקדושה. זה היו החשמונאים. הם חיפשו וחיפשו וחיפשו. כתוב שבזמן גזרה שמן תמה, בסדר, אפשר להדליק איתו. אפשר להדליק איתו, במיוחד שזה למצווה המונית. אבל מה ראו, מה עשו החשמונאים? לא ויתרו, לא התפשרו, וגילו את השמן הזה. על זה אנחנו חוגגים, על ההתמדה. הקדוש, מבחינת ההלכה, הם יכלו להדליק בכל השמנים. החשמונאים שלנו לא רצו. למה הם רצו להדליק את המנורה בשמן מזוכח? כי המנורה מייצגת את נשמות ישראל. שבעה קנים, שבעה טיפוסים. זה בקבלה, את לא תמציא את זה בחמש תחומי תורה. שבעה טיפוסים בבני ישראל, כנגד עולם הספירות. יש אנשים של חסד, יש אנשים של גבורה, יש אנשים של תפארת, רחמים, של ענווה, של נצח, של יסוד. מה? כנגד שבעה קנים, כי אחרי זה אני אסביר, זה תחום בפני עצמו. כנסת ישראל, המנורה עצמה, בקודש הקודשים מסמנת את מה? את כנסת ישראל, נשמות ישראל. נשמות ישראל שירדו לעולם, והעולם נברא במה? בשבעה מידות, שבעה ימים. בגלל זה הנשמות מתקשרות למידות. אין את החוכמה בין הדעת. החוכמה בין הדעת תמונה בתורה כדי לעזור לעולם המידות, לאדם העשייה, לעשות ולהשתנות. נר השם נשמת אדם, למה חשמונאים רצו להדליק את המנורה, שזה כנסת ישראל, כל נשמות ישראל, וממנה יצא אור לכל העולם, קדושה לכל העולם, כדי לא לטמא את האנרגיית הנשמות שלנו, כדי להאיר את הנשמה. כי אם זה היה בנש טמא, זה אומר שמחשבות קלוקלות היו יכולים להיכנס ולהשכיחה מתורתך. עצם זה שהחשמונאים התקשרו עם יוסף הצדיק, נשענו עליו, סמך כסלב, נשענו על כוחו של הצדיק, זה העלה אותה מעל הטבע. וזה מה שעושה הצדיק, מעלה אותך מעל הטבע. כי על פי טבע מה הם ראו? כל פעם גייסות חילות של 6,000 איש לעומת קומץ של 200 איש, 300 איש. תסתכלו בספרי ההיסטוריה. הם ניצחו אותם בכל הוודיות העולים לירושלים, כל פעם עשו להם טריק אחר. אבל זה לא הגיוני להילחם מעט מול רבים. רבותיי, כיצד החוכמה הזאת היא? הרי אמרנו שאדמור הזקן אמר, הלומד תורה יש בו חוכמה ויש בו אור. היוונים רצו להשכיח את האור הזה מתוכנו. מה האפיון של החוכמה? מה האפיון של החוכמה האלוקית בתודעה האנושית? איך היא באה לידי ביטוי? ולעומת זאת, האפיון של הקליפה, יוון, אותיות ניוון, יוון מתוארת בקבלה, המילה הזאת היא לא סתם, מייצגת את הקליפה של החוכמה. חוכמת הפילוסופיה, התורות, ומה זה, זה מה שאמר רבנו נחמן מברסלב? מה הוא אמר? על זה שההלניסטיות זה ריבוי דעות, אז למה הם נלחמו איתנו? מסביר רבנו נחמן מברסלב על המחלוקת. מה? שעל אף שהחסרונות שיש בה, המחלוקת יכולה לבטא את האכפתיות של האנשים ממה שהם מאמינים בו. כי אם לא אכפת באמת מהדבר, אין סיבה לריב עליו. וליהודים היה אכפת מהאמת האלוקית. אז היה להם סיבה טובה לריב. ומה נתן להם את הכוח לריב על האמת הזאת ולעמוד מול צבאות גדולות, גדולים? זה הישענות על יוסף הצדיק, התקשרות איתו. איך? בלב, בנפש. לימוד חוכמתו, תורתו. התקשרות רוחנית. צדיקים במותם קרויים חיים. אנא, תעזור לי, תגלה בי את הכוח הזה. והקדוש ברוך הוא נתן לזה אישור. עוד רגע אני מסיים. ככה כתוב בקבלה, זה אני לא יודע. הם, כי הם משושלת, כתוב בספר הגלגולים, שהחשמונאים הם גלגולי נשמות שיצאו מצאצאיו של יוסף הצדיק. אז הגיעו עד אליו. וזה סוד שרק הקבלה מורידה לנו, רק הארי הקדוש. כן, כן, להגיע לשם על הבינה, ובטח המונית מחכה, אני יודע לך אם תגיד ללחכות, אני מגיע, חג שמח. מה האפיון, בזה נסיים, מה האפיון של החוכמה האלוקית, של תורת ישראל? מה האפיון של הקליפה של יוון? רבותיי, ואנחנו נרחיב על זה בתודעה, במפגש הבא, האפיון של החוכמה היא עדינות. עדינות. נהר יוצא מעדן. נהר יוצא מעדן. עדן מסומן בקבלה כפנימיות ספירת החוכמה. עדינות. עדן כנגד ספירת החוכמה. נהר יוצא מעדן ומתחלק לארבעה ראשים. ככה זה בספר בראשית, גיחון פישון, זה הגנגס, זה הפרט, והחידקל, הכל הולך בגשמיות, וכל אחד לפי האפיונים הרוחניים שלו, רואים אותו גם בגשמיות שלו. אין ניתוק בין הגשמיות לאלוקות. את זה היוונים רצו להשכח את זה מאיתנו. והיהודי אומר, מה אתה מדבר? אני קיבלתי את זה, יענו, ככה נברא העולם, על פי תרשימים אלוקיים. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. הגן זה עולם המידות שלנו. פנימיות ספירת החוכמה. כשאדם מתחבר עם חוכמה, עם תבנית אלוקית נכונה, הוא לומד לעדן ולזכך את עצמו. עדינות. כיצד בא לידי ביטוי האפיון של קליפת יוון? שקליפת יוון, כשדיברתי עם המשפיע שלי שהוא חסיד גדול, הוא אמר לי, הקליפה של יוון זה הקליפה של ספירת התפארת, מידת הרחמים. ואיך זה בא לידי ביטוי? גסות. גסות. גסות רוח. והיוונים היו גסים. הם רצו להפסיק את השבת, להפסיק את הברית מילה, להפסיק את התרבות שלנו. גסות אומרת שאני שולל את המקום שלך, את מי שאתה, מה שאתה מייצג. דעתך לא נחשבת, וזה ההפך מההליניסטיות. גסות רוח לא נותנת מקום. החוכמה האלוקית זה עדינות, אבל זה לא עדינות שאין בה את המקום של לוחם, החשמונאים נלחמו. בנפש גסות רוח אומרת שאני שולל את מקום של בת זוגתי, של העובד איתי, של החבר שלי לעבודה. עדינות אומרת שאני ניגש בעדינות לכל סיטואציה, לכל מאבק, לכל התמודדות, לכל חוסר הסכמה ביני לבין בן הזוג, הילדים, יחסי עובד מעביד, חברים. מה מקנה לנו את החוכמה? השמן בו אנו מדליקים, דווקא שמן זית הכי משובח. השמן זה תורת החסידות והקבלה, רזי רזין. לחם ומים הולך כנגד המשנה והתלמוד. מספיק לקיים את האדם, להיות מוסרי, להיות בסדר, אבל כדי להצליח לנצח את הגסות הפנימית ולעדן את המידות, צריך חסידות וקבלה. צריך חסידות. אפיון של הקדושה, עדינות. אפיון של הפך הקדושה, גסות. שיהיה בהצלחה, שנזכה להתאדם. המון סבלנות ורחמים נתנו לנו 70 שנה. שיהיה בהצלחה, תודה רבה. חג אורים שמח. נתראה בעזרת השם בית המקדש השלישי בהדלקת החנוכיה המרכזית.